suppose we call the doctor.
All the best doctors are dead.
I can't remember who's alive and who isn't.
It's Comrade Stalin.
I'll take it from here.
We need to start putting together a plan.
How can you run and plot at the same time?
We should get Stalin's children here.
What are you doing to my father, you jackals? How old are you?
I'm old.
You're not old! You're not even a person! You're a testicle!
Everything's gonna be fine.
It's not exactly fine, is it? My father's lying there with his head open.
שלום לכל המאזינים, ברוכים הבאים ללא גלימות, פודקאסט לקולנוע, אני תום שפירא ואיתי
יונתן צוריה.
למי שלא מכיר, למי שזו פעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל פרק אני ויונתן בוחרים סרט שמבוסס על קומיקס ומדברים עליו, אבל מגבלה אחת, הסרט הזה לא יכול להיות מבוסס על קומיקס גיבורי על, ועל כן הפודקאסט נקרא בלי גלימות
או ללא גלימות.
כן,
אני רוצה להגיד שהפעם ממש אין גיבור, כאילו הכי רחוק שמצאנו עד כה מגיבורי על, נראה לי, מכל הפרקים עד כה.
כאילו יש מישהו שמוריד שכמיה באופן מאוד דרמטי,
לא, יש, אוקיי, יש גלימות, אבל אני מדבר על גיבורי על. קודם כל, כולם בסרט נבלים, ושנית כל, אף אחד לא על, כולם הם בירוקרטים קטנוניים, או...
אתה ככה מדבר על מרשל זוקוב, האיש שפיפ את גרמניה הנאצית בישבן? לא יפה. אותך לפרולטר בירו. אבל...
כן. אבל בוא נגיד על מה הסרט, כי...
לא, לפני שנגיד על מה הסרט, רק נגיד שהפודקאסט הזה מובא לכם בחסות ודרך אתר אין הדג, האתר הישראלי הכי טוב לקולנוע. אז כדאי לכם לבקר בו, אם אתם הגעתם לפודקאסט הזה דרך מקור אחר, כדאי לכם לבקר אותו, כי יש פה גם פרקים קודמים. כמו כן, יש פרקים קודמים, כדאי לכם להזין להם, הם מאוד מאוד טובים. וכמו כן, יהיו ספוילרים, אז אם עוד לא ראיתם את הסרט הזה, ואתם רוצים לראות אותו, לפני שאתם מקשיבים לדיון עליו, תעצרו את הפודקאסט, עכשיו בדיוק, כן, אתה, אני מדבר אליך וגם את גברתי, יפה, תעצרו, ותחזרו אלינו אחר. נעים מאוד, ברוכים הבאים ללא גלימות. איזה סרט אנחנו הולכים לדבר היום?
כן, אתה שלחת אותם לראות סרט ולא אמרת להם מהו.
כאילו זה מופיע בתיאור של הפרק.
יש מישהו שעכשיו חוזר אחרי שהוא ראה את המומינים, הולך להיות מאוד מבולבל.
כן.
אנחנו מדברים על סטלין מת, או המוות של סטלין, אם זה
המתורגם. The death of Stalin, כן.
בצורה נורמלית. סרט שקשה קצת לקרוא לו מבוסס על סיפור אמיתי, לא כי הוא לא מבוסס על סיפור אמיתי, אלא כי זה לא ממש מה שאתה חושב עליו, כשאתה חושב על הז'אנר מבוסס על סיפור אמיתי.
מבוסס על אירועים שקרובים מאוד למציאות. זה סרט של ארמנדו יאנוצ'י, שמוכר עד היום בעיקר מטלוויזיה. הוא עשה את ויפ ואת איך כל הדבר הבריטי הזה שכולם אהבו, ואני פשוט הסתכלתי ואמרתי, כן,
לא, לא, אין דה לופ זה הסרט, לא.
הוא עשה את אלן פארטי,
דה פיק אוביט,
שניסיתי לראות בלי כתוביות ואמרתי, יש סקוטים בתפקיד ראשי בסדרה הזאת, אין לי שום סיכוי. אותו דבר אין דה לופ אגב. אבל לא, אנחנו מדברים על דף סטלין, אחד מהסרטים המעטים שלו, עשה עוד כמה, שמבוסס מצידו על זוג רומנים גרפיים צרפתיים למורטה דה סטלין, של פאביאן נירי, אני מאמין, כן, פאביאן נירי ופיירי רובין, שיצאו באנגלית, בתרגום לאנגלית את כל של דבר, בתור ווליום אחד, דף סטלין, לכבוד היציאה של הסרט הזה, ושני הרומנים הגרפיים האלה מצדם מבוססים על הסיפור האמיתי שבו ובכן יוזף סטלין, שמש העמים, מושיע הסובייטים, עודף הנאצי,
עם הדרקונים,
כן, הוא החוק.
ממש not the law, I am the law.
אני מאמין, בניגוד למה שדמות בפרק קודם רצתה להגיד, הוא החוק. הוא מת, במקרה שלא ידעתם. כל המאזינים הקיבוצניקים מצווים בזאת להיכנס לעוול.
זה מאוד ספוילר, כאילו, אנחנו אמרנו שניכנס לספוילרים, אנשים, זה...
רבותיי, ההיסטוריה חוזרת. זאת אומרת שזומבי סטלין הולך לקום ואז למות שוב.
Must crush capitalism.
בסרט הזה משחקים כל מיני אנשים, את חלקם אתם אולי מכירים, יש שם את סטיב בושמי, שידוע אני בטוח בתור הקרנף ב-Amazing Spider-Man 2, כן? זה
לא, מה זה, לא פול ג'י, זה פול ג'י אמיתי,
כן,
זה פול ג'י אמיתי, לא סטיב בושמי. באמייזינג ספיידרמן 2 אתה מדבר על פול ג'יאמטי, אני מצטער, זה
נכון,
גלשנו לגיבורי על איכשהו, אבל אני מכן על כבודו של סטיב בושמי.
אמרנו, יש את סיימון ראסל בילס, שהיה בדיפ בלו סי, כן, זה הסיבה שכולם מכירים את סיימון ראסל בילס.
את סיימון ראסל בילס אני לא חושב שמכיר, אבל יש את חבר מונטי פייתון, מייקל פלין.
כן, שאתם מכירים כמובן מהסרט מונטי פייתון, Wind in the Willows, הרוח בר והנחל של מונטי פייתון. זה הסרט העיקרי שממנו מכירים אותו.
יש את ג'פרי טמבור, המואשם בשורת מעשים פחות מחביבים.
והוא לא משחק את לבנטי בריאה. מאוד מוזר.
שהוא כן, משפחה בהפרעה רסט דבלמנט, ונראה לי שני האנשים האחרים שיחסית מוכרים זה פדי קונסידיין, ש... כזה מכירים כי ספציפית מאה בטרילוגיית הקורנטו של אדגר רייט, אבל אם ראיתם עוד סרטים בריטים, יש שש שחקנים בריטים בערך, אז כאילו ראיתם אותו, אם ראיתם סרט בריטי בעשור האחרון. וג'ייסון אייזקס, שאני...
מסטארטרק.
כאילו, מסטארטרק, כן.
הטלוויזיה, לא הקולנוע.
וחוץ מזה יש עוד סיימון ראסל ביל, הוא לא פחות מוכר בבירור, אבל הוא
יותר תיאטרון כזה, כן.
אבל דווקא אחד הסיבות הטובות לראות את הסרט הזה, כי הוא מאוד מאוד מוצלח בו.
והפתעה גדולה, אולגה קורליאנקו, שחקנית ממוצא שמתקרב איכשהו לאירועים של הסרט הזה. היא אוקראינית. חצי אוקראינית. שזה יותר מרוב האנשים בסרט הזה, שכולם שמתם לב, לא רוסים, והבחירה הכי חכמה של הסרט הזה. בחירה... שכל מי שאתה יודע, כל מי שנכנס לסרט ואמר, אוי אלוהים, סרט באנגלית הרוסים, האם אני הולך לסבול עד כדי כך? כל שחקן מדבר במבטא האישי שלו, הנורמלי שלו, אף אחד לא מנסה לעשות פתח גרשיים, מבטא רוסי, סגור גרשיים. כאילו, עד היום יש לי פלשבקים לילד 44 עם משהו ששחק את בן, עם תום הרדי, ש... מילא שהוא עשה מבטא רוסי, הוא עשה מבטא רוסי של נבל על משנות ה-80 שמאיים על ארנולד שוואצנגר. כאילו הוא דיבר בסרט שבו אמור להיות בן אדם רוסי שמדבר רוסית עם מבטא רוסי כאילו הוא מדבר אנגלית כזה. I must crush you now.
כן, יש בכלליות גל שאני חושב שיותר בולט אצל הבריטים אגב ממה שראיתי, או לפחות בכזה בהפקות בריטיות או בחלקית בריטים מאשר אצל אמריקאים, שכאילו נראה לי שהכי הרבה אוהבים לזרוק את השם של המילטון בנושא הזה של כזה ההיסטוריה יוכל לעשות מה שנעשה ממנה, אבל יש לה יותר דוגמאות בשנים האחרונות מכל מיני מקומות, ואפשר אפילו לקחת את זה אחורה, זה לא מנה נכונה, אבל למרי אנטואנט ששילב את המאה ה-17, אני רוצה להגיד, אני כל כך גרוע במלכים צרפתיים.
כן.
18, אין לי מושג מתי מרי אנטואנט הייתה, אני מצטער.
או סיפורו של אביר.
או סיפורו של אביר, שבאמת התחיל לשלב אנרכוניזם כזה בתוך הסיפורים. שוב, אני בטוח שיש גם דוגמאות משנות ה-70 ולפני כן. אני חושב שזה באמת איכשהו צוואר תאוצה והתגבש קצת למען כזה.
כן, כן, אבל פה זה לא אנרכוניזם, זה פשוט החלטה מודעת של אני לוקח את השחקנים האלה כי הם טובים להביע את עצמם באנגלית, ואני במאי אנגלי, זה השפה שאני יודע לביים בה, אז הם הולכים לדבר בדרך שגורמת להם לא להיות כל כך שקועים בהאם אני עושה את מבטא כמו שצריך, שמאבדים את העובדה שמשחקים דמות. אז ברגע שאתה מתרגל לעובדה שזה, אוקיי, אנחנו ברוסיה, כולם מדברים אנגלית, אבל תכלס אני שומע רוסית, ואתה מתרגל לזה נורא מהר, אבל פשוט, זה הדמויות. אלה השחקנים שמשחקים את הדמויות, לא... שחקנים שמאוד טובים בלחקות מבטא, כי אפילו אם אתה ממש טוב בלחקות מבטא, בסופו של דבר זה הופך להיות משהו שמתמקדים בו של אוי המבטא שלו.
כן, אני פשוט, אני מסתכל, אתה יודע, על עוד סרטים באמת היסטוריים מהתקופה הזאת, אני מצטער שאני חוזר לזה, כי נגיד צ'רנוביל זה הדוגמה הכי פופולרית סוג של שקצת כאילו העפילה על המוות של סטלין, ונדבר על זה עוד רגע, על קצת ה... סטטוס אנדררייטד המוזר שלו, אני יודע שאתה לא אוהב את המושג הזה, אז אולי לא נדבר על זה, אבל כאילו אני חושב שבאמת יש תמיד את השאלה, מתחילת בערך ההיסטוריה הקולנועית של איך אני ניגש לאבד תקופה שכבר לא איתה. ואתה יודע, בין אם תחפושות שהרבה פעמים הן לא סקסיות ולא מעניינות ויקרות לביצוע ולא תאומות לאופנה של ימינו, ובבגדים אני פחות מבין, אבל אם היינו מביאים מישהו שבטוח מבין בבגדים, אז היה אפשר להרחיב נורא על עיצובי אופנה ואיך אנחנו תופסים אופנות מסוימות של תקופות מסוימות קצת בגלל הקולנוע, בלי קשר להאם זה נכון או לא. ועד באמת השאלה ש כמו שאתה אומר, ואני לחלוטין מסכים שהבחירה בסטלין מת ובצ'רנוביל היא נכונה, פשוט לתת לדמויות, כאילו להגיד לצופים, אנחנו מבינים שאתם מבינים שהם משחקים רוסים, אפילו אם יש להם את המבטא הכי אמריקאי, הכי בריטי, הכי לא קשור בעולם, הם לא צריכים להתאמץ.
כמובן, איך יכולתי לשכוח? שון קונרי בתור מפקד סולל סובייטי. שם באוקטובר האדום ניסו איכשהו להגניב על זה בדיחה ואמרו שהוא מיליטה, כאילו מפקד צוללת סובייטי ליטואני, ובגלל זה יש לו מבטא מוזר. ואני מנסה לחשוב אם זה המבטא הכי לא במקום של שון קונרי, או בהבלתי נסלחים שבו הוא משחק כאילו מהצד השני של האיים הבריטים וכזה.
הבלתי משוחד. הבלתי משוחדים.
כן, סליחה, לא הבלתי נסלחים. אני מצטער.
זה בסדר.
וכמובן איש הנצח היילנדר, שבו הוא משחק מצרי שמעמיד פנים שהוא ספרדי באירלנד העתיקה.
כן, שון קונרי.
שון קונרי. אז סטלין מת לא באשמת שון קונרי, למרות שג'יימס בונד בטח ניסה פעם או פעמיים.
כן, בתקופה של איאן פלמינג יותר, אבל כן. אז הבחירה של, אני לא הולך להגיד את השם שלו כל פעם, אני הולך להישאר עם ארמנדו, של ארמנדו, וואו, זה נשמע.
כוכב סרטי, כוכב הספרים הרומנטיים, ארמנדו מופיע על הכריכות שלהם, יש לו שיער בלונדיני, החולצה פתוחה, שלושה כפתורים, כדי לראות את שריר החזה, אבל לא מספיק כדי להיות, אתה יודע, מאיים.
הבחירה של ארמנדו זה ממש שם כזה.
כן. נורה רוברטס, ספר חדש שלה.
אז הבחירה של ארמנדו באמת להגיד, כאילו, אנחנו הולכים לעשות שחזור תקופתי של, אתה יודע, האווירה והכל, כלומר, הם לא הלכו את העוד מייל, והם הולכים להגיד, אנחנו בכלל מוציאים את זה מאיזשהו הקשרים, אנחנו עושים את הכל באולפנים מודרניים, אבל אתם תבינו שזה סטלין, אלא כן למצוא מקום של התפאורה והתלבושות, כל זה מראה לך תקופה אחרת, אבל השחקנים במבטא, במילים, משדרים את השפה של ימינו, ואתם תבינו את הפער. כאילו זה איזשהו מקום שאתה יכול לסמוך על הצופים, שבסופו של דבר הוא קצת לא התאפשר בעבר. כלומר, היה באמת איזשהו מקום שאנשים ציפו קצת למבטאים, והיה עניין, והוא יכול לעשות את המבטא ולא יכול לעשות את המבטא, וכאילו ברוך שפטרנו בסופו של דבר ממבטאים רוסיים גרועים. באמת ברוך שפטרנו, ואני מקווה שעוד סרטים ילכו בעקבות צ'רנוביל ו המוות של סטלין וכו. ומעניין בהקשר הזה גם רק להגיד שעוד בחירה בסרט אחר של ארמנדו יאנוצ'י, ההיסטוריה האישית של דיוויד קופרפילד, אומנם מקום אחר של בריטניה, אבל הוא כזה, אני אלהק מי שבא לי, זה לא משנה אם זה סביר או הגיוני שמאיזה מוצא הוא יהיה, וזה עוד כאילו מראה את המשחק עם ההיסטוריה. ועכשיו דיברנו בערך 7 דקות על זה, אז בוא נדבר על משהו אחר.
האם הם ליקו שחקנים רוסים לקופרפילד רק כדי לאזן?
אני לא בדקתי, אבל יש
ובכן, העלילה, השנה היא 1953. יוזף סטלין, מנהיג ברית המועצות, ביד כבדה וברשימות מלאות שמות שהולכים להיות אדומים עוד מעט. יום אחד הוא מחליט שהוא רוצה להזין לקונצרט שבדיוק הסתיים להיות מושמע ברדיו, והוא מתקשר לבקש את ההקלטה. עכשיו כשאנחנו אומרים לבקש, אנחנו מתכוונים כמובן ההקלטה תגיע אליי או שמשהו רע יקרה, שזה קצת בעיה לאנשים ששידרו עכשיו את הקונצרט הזה, כי הם לא הקליטו אותו, זה היה בסך הכל שידור חי. וזה מוביל לשרשרת אירועים שבמהלכה הפסנתרנית באותו קונצרט, אישה שהיא לא חובבת סטלין גדולה, מחליקה לתוך אותה הקלטה שמוקלטת דרך הרבה הרבה פעלולים, נקרא לזה, מכתב. וסטלין מקבל את המכתב הזה, והוא מתחיל לקרוא אותו בשעה שהוא מאזין לאותה הקלטה, והשילוב בין השניים, כך אנחנו מתבקשים להבין, פלוס המצב הבריאותי הקצת רופף שלו, גורמים לו ליפול על הרצפה. ולבן אדם נורמלי, אתה יודע, אם אתה נופל על הרצפה ואתה המנהיג של המדינה שלך, זה בסדר, מיד באים שומרים והם קוראים לרופאים והכל טוב. הבעיה היא שסטלין הוא, למקרה שלא ידעת, או המאזינים, אפילו שהוא שמש העמים, מושיע סובייטים, מביס הנאצים, האדם הכי, אימת הקולקים, האדם הכי טוב בעולם ובלה בלה בלה, טיפוס קצת מפחיד. מה שנקרא?
טיפונת מפחיד.
טיפה מאיים לאנשים שלא מכירים אותו באופן אישי.
כן, בשנייה שאתה מכיר אותו, כל זה, אני לא יודע.
אז אף אחד מהשומרים לא טורח להיכנס לחדר ולבדוק מה זה הכל הזה שהם שמו. ועד שבבוקר הוא מתגלה על הרצפה על ידי העוזרת שלו, קצת מאוחר. ובנקודה הזאת, כשסטלין מרפרף בין חיים למוות עם נטייה למוות, כל הוועדה העליונה של של האיחוד הסובייטי מתחילה להילחם בינה לבין עצמה מי ינהל את המצב כשהגופה תתחיל להתקרר. מי יש לנו שם? מי המתמודדים? מי הטופ קונטנדרס? בפינה השמאלית, במכנסיים כחולות ופיג'אמה, זה ניקיטה חרושצ'וב. המזכיר של המפלגה, איש עם מבטא אמריקאי, משהו די נדיר בסרט הזה. בפינה השמאלית, מולו, במכנסיים מאוד רחבות, אני מצטער, בדיחת משקל, אבל מותר לי גם אני בעצמי די רחב, לבנטי בריאה, המנהיג של ה-NKVD, עכשיו, חובבי ההיסטוריה יגידו, לא היה כבר NKVD בשנה הזאת, לא נורא חבר'ה, ההיסטוריה חוזרת.
אני רק רוצה להצטער לכל הצופים הסובייטים שלנו, שציפו שנגיד שמות נכון, אנחנו לא הולכים. כי נראה שזה בריאה וכאילו לא משנה. אבל אתם כמעט הבנתם אותנו.
לברנטי בעצם, ואני אמרתי לבנטי. בכל אופן, מנהיג ה-NKVD, חסרונות שלו, אף אחד לא אוהב אותו, יתרונות שלו, הוא יודע את כל הסודות המלוכלכים שלכם, ואם אין לכם, הוא יכול ליצור אותם. ובין השניים האלה נמצא אחד, גיאורגי מלנקוב, שהוא טכנית המועמד לירושה, לירושת ההנהגה, על פי הכללים, אבל אין לו את האישיות האסרטיבית הדרושה לכך. אז תכלס זה מאבק בין חרושוב לבריה על מי יש שליט הבובות מאחורי הכתר. בין לבין יש את שני הילדים של סטלין, אחד מהם די בסדר, אחד מהם לא, ואת עוד כל מיני חברים אחרים בפוליטביורו, וכאמור הזכרנו אותו קודם, את הגנרל זוקוב. בכל אופן, גרגורי זוקוב, האיש שמנהל את הצבא, בן אדם מאוד מאוד פופולרי, כי הוא שוחק על ידי ג'ייסון אייזנס, איש מאוד קריזמטי. אז יש לי שאלה, מה דעתך על הסרט, באופן כללי?
אוקיי, אז אני חושב שהסרט הזה הוא אחד מהסרטים הממש נהדרים של, אני לא זוכר, הוא יצא בנראה לי בבריטניה בסוף 2017, אבל בעולם ב-2018, והוא כאמור התפספס לחלוטין איכשהו, וזה ממש מוזר לי כמה הוא התפספס, כי הוא, אוקיי, אני אחזור, אני חושב שהוא קודם כל מדהים, ויש ביקורת ארוכה בין הדג שלא אני כתבתי, שגבי קוגן כתב, אבל אני עומד מאחורי כל מילה שלה כמעט, ואני חושב שזה באמת סתירה מדהימה, דווקא בגלל ובזכות האפשרות לנתק את זה דווקא רק מהסובייטים, ולדבר בכלליות על הרעב לכוח, ועל ידי הקצנה המטורפת, שלא הייתה צריכה ללכת למקומות פנטזיה, כי המציאות הסובייטית מאוד תאימה את עצמה לזה, כמו כפפה ליד, יש כאן באמת אמירות על שלטון ועל כוח ועל פוליטיקה ועל דינמיקות, וזה פשוט סרט שמבחינתי הוא באמת איזשהו, ציפיתי מאוד שיהיה לו הרבה מאוד תהודה כשראיתי אותו, כי ממש הייתי עם כזה הלסת על הרצפה, ואז הוא קצת נעלם בשנים שהוא יצא, ולא כל כך הבנתי למה באמת.
אני חושב אופנת לי, סרטים נעלמים יותר בימינו, כאילו, אני חושב על סרטים מהעשור הקודם, כאילו משנות מ-2010 עד 2019 נגיד, וכאלה שאנשים מדברים עליהם וחוזרים עליהם שוב ושוב, ויש לי בראש את מקס הזוהם, את היקום של מרוול באופן כללי, כאילו בתור, אתה יודע, איזשהו אופס קולנועי, אבל סרטים בודדים, כאילו שאני חושב על, כן, אני רוצה לראות זה שוב, לשנינו יש את דרד, שאנחנו חושבים שהוא נהדר, אבל עוד פעם, זה לא משהו שהקהל, למה הקהל, כאילו, מהו הקלאסיקה המודרנית, כאילו, אחרי, אתה יודע, מ-2011 עד היום.
מ-2011 עד היום.
מ-2010
אפילו. שהוא מחוץ לזיכיונות, נקרא לזה.
כן.
יש, אני כרגע, כאילו אתה מאוד מציב אותי בנקודה, אני יכול, אם היה לי זה, הייתי הולך שנייה לעשות מחקר.
אני שם, זה מה ש...
לא, אבל נגיד...
כמו בסדר, זה שם אותך על הנקודה, קדימה.
אבל זה כמו...
אתה צריך למצוא עוד לא מחליף.
וויפלש, לאלן, דמיין שזה נגיד היה מאוד חזק דווקא בסרטים האלה שאנשים חוזרים עליהם.
אני לא חושב שאנשים חוזרים עכשיו, אני לא שומע, אני, אתה יודע, אני לא רואה אנשים מדברים על כזה, וויפלש, בוא נחזור לוויפלש.
היה לי שיחה רק בשבת האחרונה, או בחג האחרונה, אני לא זוכר, עם חבר של אחותי, אני לא מעריץ גדול של וויפלש, אבל זה, לא על זה הפודקאסט, ואמרתי את דעתי הלא פופולרית על וויפלש, והוא היה כזה, מה? אז כן, אני דווקא מכיר אנשים שוויפלש עדיין מאוד מתפקד בחיי היומיום שלהם. פרזיטים, קודם כל, חד משמעית, נכנס לקאנון ככה.
כן, זה היה מאוד מהיר.
חוץ ממנו אני ברשותך כאילו ידבר ויגיד מילים ויכנס ל-IMDb טופ, זה שלושה שלטים לדעתי, לא, אבל לפני שאני חושב
שלושה שלטים נראה לי נשכח חודשיים אחרי שהוא יצא,
אני לא חושב, אגב יש הרבה סרטים שבאמת מתחת לרדאר, כי נגיד סרטים כמו ווריור, לוחם, על ה-MMA.
אבל אם הם מתחת לרדאר, הם לא בזיכרון הציבורי, כאילו...
לא, אבל לא, לא.
אני לא אומר סרטים טובים, אני אומר סרטים שאנשים חוזרים אליהם, אבל אנחנו סוטים נורא מהנושא, סליחה.
אני בסדר עם זה שאני חוזר רגע מהנושא, אני בסדר עם זה. איך קוראים לזה? מחוברים לחיים, מאוד הצליח, וגם הסרט השני, האיטלקי, על המשחק באייפון של הזרים, אתה זוכר מה אני מדבר?
זרים מושלמים.
זרים מושלמים. השם שלך
תום שפירה.
אגב
אני דיברנו בתחילת הפודקאסט, לא להתבדל, קרא לי בשמך. אגב שניהם סרטים מוערכים שאני מאוד לא אוהב.
אני קרא לי בשמך, אני תמיד אקרא לו בלב קרא לי פשמח. זה מאוד מוזר ככותרת וכקונספט. אף פעם ראיתי את הסרט והתקעתי לסצנה והייתי כזה, מה, אבל למה, מה רומנטי בזה? בקיצור, אני כן חושב שיש נעלמת, כמה סרטים של וילנב יחסית, אסירים, המפגש, אתה צודק שיש פחות, ואני גם דיברתי על זה לדעתי באיזשהו פוסט בעין הדג, שהעברת מוקד הצפייה שלנו לסטרימינג, ופיצוץ המידע, והסרטים והסדרות שאנחנו מופתצים ושקצת מונע מאיתנו לעשות צפיות חוזרות, פוגע מאוד במורשת של סרטים חדשים, ובאמת נפגעים איזה שלל סרטים, וזה שאין ספריות וידאו שבהם אתה יכול לבוא למוכר ולהגיד, תגיד איזה סרט אפשר לקחת, והוא כזה דוחף לך איזה המוות של סטלין,
ואז אומר לך, אתה בן אדם בן 30 ומשהו, למה אתה מדבר ככה?
אתה, כן, הוא, אתה, הוא, או שהוא לא שופט, והוא נחמד, לא, הוא עובד בספריית קולנוע, הוא שופט, אבל...
הוא החוק, כן, דיברנו על זה. Judge Dredd Movie Reviewer.
אז יש באמת, אז חסר באמת, דיברת על זה, המקום של איזשהו מקום שמצליח לשמור גחלת על סרטים, לא מאורחים וקטנים, אבל אני כן חייב להגיד שאני כן רואה כמה מקומות, שכן בהם אתה רואה אנשים ששומרים איזשהו אמנות, נקרא לזה, יותר מגחלת לסרטים. כלומר, אני לא חושב שהאנשים האלה דווקא צפו שוב ושוב ושוב בסרטים העשור האחרון, אבל יש להם איזושהי אמנות לסרטים שאומרים, חבל אם שכחו אותם, אנחנו כן זוכרים אותם, אנחנו כן נזכיר אותם, אבל זה באמת הרבה הרבה פחות, ובניגוד את לא מתנה, זאת אומרת, אנשים אחרים אומרים אבל הטלוויזיה לקחה את המקום הזה, אני גם לא רואה את זה קורה עם הטלוויזיה. אני חושב שפשוט הדעת שלנו כל כך מוסכת באופן, אגב, תברח, לא דיברנו עליו, אבל תברח לחלוטין תפס משבצת של סרט שחוזרים עליו הרבה. אבל הדעת שלנו כל כך מוסכת, אנחנו כל כך מוצפים במידע ובדברים, שקשה לנו לחזור למשהו, קשה לנו כזה לשבת ולהגיד מה אני רוצה לחזור אליו, ואני מודה במאמר מוסגר גם שחלק ממה שאני מאוד נחמד לי בפודקאסט, זה שנותן לי אפשרות לחזור לדברים, כי אני חייב לחזור, כי אני שכחתי כבר איך הסרטים האלה, כי לא ראיתי אותם יותר משנתיים, אני...
אז מה שהבנתי זה שהסרט הזה טוב בעיניך.
כן, ממש דיברנו על 8 דברים שונים בדרך, אבל כן, אני חושב שהמאמר שסמנו הוא סרט נהדר, ואגב, הוא כאילו, אני חושב שהבעיה שלו הייתה שהוא סרט כמעט נהדר, כלומר, יש את האנשים ש... הוא היה נשמע להם מוזר מדי בשביל להיכנס אליו, או כשהם נכנסו אליו הם לא אהבו אותו, ואז הוא כאילו התנדנד על המקומות שהיו יכולים להכניס אותו לממש לפנתיאון, כזה נגיד אם אני אלך על שתי דוגמאות, אז בעין הדג הוא היה מקום 16 או 17 בסרטים הכי טובים, אבל לא באמת בעשירייה, כי פשוט היו סרטים שבאמת היה להם יותר משיכה, יותר גורם מושך מאשר... כן, הנה סתירה על המוות של סטלין, זה כל הילדים מדברים על המוות של סטלין, נכון? ואת האוסקרים הוא גם פספס באיזושהי מועמדות לתסריט מועמד, ובמקום זה הוא נשאר בבפטה עם איזה שתי מועמדויות צוררות כאלה. וחבל לי, הוא באמת סרט מוצלח, באמת כדאי שעוד אנשים יגלו אותו, ואני חושב שהוא גם מצחיק ממש, אבל גם חכם. ויש לו... אמירות לדעתי שממש שווה להכיר אותן, כי למרות שאנחנו לא מנהיגים סובייטים בשנות ה-50, הם לחלוטין תקפים, לאו דווקא אלינו, אבל לכל מה שאנחנו חושבים על
שלטון. לא, אני חושב שזה תקף, אני חושב שזה תקף להמון מקומות. אני הולך להיות פוליטי, מצטער בסרט על המוות של רודן, אין הרבה ברירה. הפודקאסט הזה מוקלט 45 יום לפני הבחירות בארצות הברית, אני לא יודע מתי הוא יעלה. אחרי, כאילו יעלה אחרי, אני לא יודע כמה אחרי, אנחנו לא יודעים. אתם מאזינים בעתיד יודעים באיזה עולם אנחנו חיים, האם בעולם של ג'ו ביידן, בעולם של שטו טראמפ, או בעולם ארצות הברית שעכשיו במלחמת אזרחים, ואני באמת לא יודע. כל הדברים פתוחים. מה שמאוד קפץ לי לעיניים בצפייה החוזרת הזאת, ולא ראיתי אותו מאז שראיתי אותו בקולנוע לפני שנתיים, כל הדמויות בסרט, כשסטלין מת, עכשיו, לכל אחד מהאנשים האלה יש סיבה לסנוע אותו. ורואים את זה כבר מההתחלה, שהם חיים במין שילוב של טרור וידיעה שאין מה לעשות כזה. הייתי נורא רוצה שהוא ימות, אבל להרוג אותו בעצמי, כאילו מבחינת הדמויות הבדיוניות האלה, בחיים האמיתיים יש כל מיני שמועות, אבל אף אחד הם לא היה מעז לגעת בו, כי דבר ראשון, הנקמה שלו מפחידה מדי לחשוב עליה, ודבר שני, הם לא מעיזים לחשוב שהם היו יכולים, אין להם שום סיכוי, באותה מידה אתה יכול לנסות לדקור את אלוהים. וברגע שהוא מת, כאילו, ברגע שהוא על סף המוות, הפחד הזה הופך למוצא גם במידה של ההרצה. מולוטוב ספציפית במיוחד חי בקטע בסרט של האיש הזה כאילו זרק את אשתי לכלא, אני חי כאילו... על קצה סכין ממוות בגללו, אבל אני לא יכול, אני אוהב אותו, אני לא יכול שלא לאהוב אותו. ואני מסתכל על ארצות הברית, אני משתמש בארצות הברית כי אני לא רוצה לדבר על הארץ, אני מסתכל על כל הרפובליקנים, על כל אנשים בהנהגה הרפובליקנית, שבברור כאילו שונאים את דונלד טראמפ ברמה האישית, או ברמה הייצוגית של, לא הפוליטיקה שלו גרועה, אלא איזה שלוח הוא, למה הוא מדבר בצורה כזאת, הוא גורם לנו להיראות רע עם חוסר הנימוס שלו, אתה יודע, הרפובליקנים הוותיקים, אבל הם בחיים לא יעזו להצביע מולו, הם לא יעזו לבקר אותו בציבור, כאילו, למצביעים שלהם, כי הם מבינים, כאילו, שמוקד הכוח כל כך, כאילו, הוא חור שחור של הפוליטיקה שלהם. הכל נמשך אליו, הכל עובר דרכו. הם לא יכולים להתנתק ממנו. ואני מסתכל על זה עכשיו, אני אומר, כן, זה... אתה יודע, זה, איך קוראים לקטע הזה שבו שבוי מתחיל להתאהב בחוטף שלו?
סטוקהולם?
כן, לכאורה. זה תסמונת סטוקהולם ברמה של מדינה.
תראה, אני חושב ש תסמונת סטוקהולם פוליטית זה רעיון מעניין. כלומר, זה לא, זה קודם כל לחלוטין, כאילו, מקובע במציאות, אבל אני חושב שכמו שאמרתי, יש משהו בקיצוניות של המוות של סטלין שמאפשר לנו לדבר על כזה הפחות קיצוניות. אז אני כאילו מפחד, אתה יודע, להרתיע אנשים, להגיד כזה, כן, טראמפ הוא סטלין, כי כזה, אוקיי, טראמפ הוא נורא, הוא, אני לא חבר של טראמפ, אני לא מחבב אותו, אבל אני לא חושב שהוא סטלין עדיין. אלה, כאילו, אתה יודע, על סטלין הרבה מהדברים שגילינו היה אחר כך, אז יכול שנגלה שהוא באמת רצח עשרות מיליוני אנשים אחר כך, ואני אקח את תמונותיי בחזרה.
עוד פעם, the bar is set too high, כאילו באמת ש... אתה יודע, אני לא חושב שהוא סטלין בקטע של הוא לא עשה את הדברים הנוראים האלה, בעיקר חלקית אני חושב, כי הוא לא יכול. כאילו אין לו את כוח הרצון שהיה לסטלין. סטלין היה הרבה דברים מרושעים, יודע מה, לא נכון להגיד שהוא לא היה אידיוט, הוא חתם על הסכם עם הנאצים ואמר, היטלר הזה בחיים לא יפגוד בי, זה לא משהו שאדם חכם עושה. או הוא אמר, אני בן אדם בגיל מתקדם יחסית ברוסיה, מדינה שידועה בטיפול הטבעי שלה באנשים, אני אגלה את כל הרופאים הכי טובים שלי לסיביר, זה לא יחזור לדקור אותי בגב, אף פעם.
אז אני חושב שהשאלה שהסרט באמת מעלה על סוג של נאמנות פוליטית, אני לא יודע אם עיוורת זה מהמכונה, אבל כי מדי פעם היא ההפך מעיוורת דווקא, והיא מאוד אסטרטגית, היא שאלה שאני דווקא לוקח יותר דווקא למקום האישי. כלומר, אני לא פוליטיקאי, אני לא במקום הזה, אני לא יכול לשפוט אותם באמת, כי אני לא מכיר את הדילמות האלה במקום. אני יודע כאילו נאמנות פוליטית, אתה יודע, פוליטיקה משרדית, פוליטיקה של דברים, ו... קודם כל זה מאוד מדויק בסרט, כלומר איך שהסרט מציג את זה, שבאמת יש מישהו שהוא כזה כוח, שהוא חונק את כל האנשים האחרים בחדר, כלומר בעצם הנוכחות שלו, אתה לא יכול לנשום לידו כמעט, ואז האוויר משתחרר, וזה יוצר באמת איזשהו פער שאתה לא יודע לאן ללכת עם זה, ואם אני דווקא כן אקח את זה לארץ, אני אצטרך להימנה, אני דווקא אקח, כי אני יותר... פחות ברור בדעות שלי לגבי הארץ, אז פחות כנראה ייצאו עלינו. זה באמת, שוב, בהבדל של הבן אדם ומה שהוא עשה, אבל כן, בדמיון של האפקט שלו, אני חושב שכאילו זה קצת כמו, באמת פה, הפוליטיקה בארץ, שכל כך מתרכזת סביב בן אדם אחד, כאילו קשה לדמיין, אנשים פה מתקשים לדמיין את העידן שאחרי, וזה לאו דווקא שהוא יגיע עוד 8 עשורים או משהו, הוא יכול לקרות עוד שנה, עוד כמה חודשים, לך תדע, אבל הוא כל כך חונק את הכל, חלק
מי יבר זמתו. גם במקרה של בן גוריון, ששלט כל כך, כשבנימין נתניהו עבר את בן גוריון, היה צריך לציין את זה בעיתון, שכזה רגע, יש... מישהו שיכול לנהל את המדינה יותר טוב מבן גוריון? זה אפשרי? זה מותר? כאילו אין איזה חוק נגד זה?
ואני חושב שבאמת אנשים כאילו, זה שריטה מוזרה לחיות בצל של זה. ולפחות למזלנו, זה אני יכול להגיד על הארץ כי אני יודע על זה, באמת אין את ההשלכות הנראיות. ראיתי עכשיו איזשהו סרט אחר בפסטיבל חיפה, פסטיבל ברלין. בסביבל חיפה, גם כן על סטלין ועל הסוג שלטון שהוא היה, וזה שלטון ממש נוראי, וכאילו אני חושב שאנחנו הרבה פעמים, בגלל שאנחנו כל כך רחוקים מהזוועות של משטרים אחרים, בין אם גיאוגרפית ובין אם בזמן, אז מאוד קל לנו להשוות למשטרים של ימינו, כי כאילו, טוב, אוקיי, הוא רק אנשים, הוא מגביל מפלגות, זה הפגנות, זה אותו דבר, אבל כזה, אתה רואה את זה מתרחש בחיים אמיתיים, ואתה רואה את הפחד של אנשים, ואתה רואה את ההשפעה של זה, ואתה כזה, פאק! זה כל כך נורא. וכל דבר שאנחנו מושבים לנר של זה, אני יודע שזה לא ממש היה הדיון, אני מצטער שאני סוטה מאוד בצורה אחרת. כל דבר לנר שכאילו זה באמת הד של הד, ועדיין מרתק לבחון את ההד של הד של זה, בהשוואה, אני לא אוהב את השימוש במושג הזה, אבל לדבר האמיתי, כמו שאתה אומר נגיד עם טראמפ, והאנשים במפלגה הרפובליקנית, שתקועים באיזשהו מלכוד, כי כאילו, הם לא יכולים להקים מפלגת הרפובליקנים, שהם לא, אתה יודע, קוראים לאנשים בשידור חי, בכל מיני שמות, ועושים חיקויים של אנשים עם מוגבלויות, כזה הם לא יכולים להתפזר, הם מאוד מאוד, כלואים ביד, בהזיקים למפלגה הזאת, כי זה הפוליטיקה, זה הממסד הפוליטי, ואין להם מה לעשות עם זה, זה יותר מסטולקולם, זה מעין מראה לך כמה השיטה הפוליטית הרבה פעמים מכתיבה את סוג ההתנהגות. כלומר, כשיש לך בארצות הברית שתי מפלגות, אז זה כמעט יוצא אותו דבר, כמו מפלגה אחת דיקטטורית, בכל מיני מובנים. כלומר, אתה באמת לא יכול יותר מדי לצטות מה הדעה, כי כאילו הפוליטיקה היא כל כך תפוקה מסביב שאין לך הרבה מה להגיד, ולמזלנו זה לא מתדרדר למקומות של, אתה יודע, הוא אמר להם משהו, תרצחו אותו, אבל זה באמת מזכיר את הדינמיקות. במרחק מאוד גדול, אבל מזכיר את הדינמיקות. דיברתי מלא, אני ממש מצטער.
כן. זה בסדר, זה מותר לך. זכות המזכיר המרכזי, אני מאמין.
כן.
עכשיו, כמה מילים על הקומיקס? האם קראת את למורד דסטלין?
קראתי אותו באנגלית, לא קראתי אותו בצרפתית, אני בטוח שמשהו עבד בתרגום. אבל כן, כעיבוד, שאנחנו לא מדברים על זה, זה עיבוד קומיקס ממש טוב, כי הקומיקס ממש לא עומד ברמה.
לא, הקומיקס הוא לא רע, הוא יותר גרוע מרע כי הוא משעמם, הוא בינוני, הוא כזה, מישהו קרא איזשהו ספר היסטוריה בסיסי, אני מניח, על המוות של סטלין, אתה יודע, אסף אולי עוד כמה עובדות מכמה מקורות משניים אחרים, כתב את זה, אתה יודע, נתן את זה לצייר ואמר, תעשה את זה. וכאילו, זה מעניין ברמה הפסית של, אוקיי, הסיפור הזה בגדול הוא מעניין, אבל ברמה של איך שהקומיקס מציג אותו, הוא מאוד משעמם. עכשיו, הסרט עצמו, למקרה שאתה לא ברור עד עכשיו, אם אתם האזנתם עד לכאן, ולא ראיתם את הסרט לפני זה, הסרט הוא קומדיה, הוא קומדיה שחורה, כן? הוא קומדיה שאתה יודע, הוא מסתכל את המציאות ואומר את זה כל כך נורא שאני יכול רק לצחוק, כי אחרת אני אתחיל לבכות. והקומיקס לומד אותו כזה, לא, הנה הסיפור בדיוק, כאילו א' ב' ג', בלי לנסות להגזים את זה, בלי לנסות להוסיף לזה.
זה קצת,
והתוצאה היא כאמור, הוא משעמם, הוא פשוט.
כן, זה קצת, יש סרטים שאנחנו מדברים עליהם כארכי ויקיפדיה מומחזים,
כן.
קצת זה בקומיקס.
אני מדמיין את בנדיקט קמברבץ' עכשיו, כאילו זה לחלוטין, היו מלהקים אותו אם זה היה הגרסה הרצינית של אותו הסיפור.
ואגב, אני לא מכיר את הסיפור של ההפקה מאחורי זה, ואני לא יודע אם יש, אבל זה גורם לי לחשוב שהאם פשוט כאילו הם היו צריכים לקנות הזכויות שלא יתבעו אותם, כי זה כל כך.
זה אופציה, או שמישהו הביא לארמנד ילג'י את התסריט, ואמר, אתה יודע, הנה התסריט שכבר כתבתי, והוא לא ידע אפילו שיש קומיקס. לא, כן, אני חשבתי האמת על המקרה, משהו די דומה, זה דוקטור סטרנג'לאב, שהתחיל בתור עיבוד לספר די רציני, בשם Red Alert. או Two Hours to Doom, תלוי אם אתה קורא את המהדורה האמריקאית או הבריטית. וקובריק פשוט אמר, לא, תראה, זה לא יכול לעבוד באופן ישיר, המציאות נוראית מדי, אני חייב לצחוק. הקהל חייב לצחוק איתי. וכל הדברים הנוראים נשארו, זה פשוט שאתה מסקבל עליהם זווית ראייה חדשה. אז העובדה שיש לך חבורה של אנשים שדוקרים אחד את השני בגב בעקבות מוות של אחד מרוצחי המונים הכי גדול בהיסטוריה, לא הגדול מכולם, ובין לבין, אתה יודע, בגלל שורה של טעויות בירוקרטיות מטומטמות, מאות ואלפי אנשים מתים, כולל קבוצת ההוקי של רוסיה, זה כזה, פתאום מקבל סלנט הומוריסטי. כי אם היית מציג פשוט את העובדות של הטרגדיה, אתה יודע, הקהל לא יכול לסבול את זה, זה יותר מדי.
כן, אני חושב שיש באמת איזשהו, תראה, בוא קודם כל נשים את זה בצורה הוגנת. בהחלט יש יקום מקביל שבו, אני לא יודע אם היה קומיקס מעובד, אבל סיפור המוות של סטלין מעובד כדרמה לכל דבר.
עם בנדיקט קמברבץ'.
עם בנדיקט קמברבץ' ואדי רדמיין. אתה יודע. והכל מוצג מאוד רציני. ואני חושב שבעיה של העיבוד הזה תהיה באופן מיידי מאוד, התסריטאי שמקבל אותו, תהיה, מי הכיבור פה? כי בשביל שיהיה עיבוד דרמטי, ושוב, זה יקום שקיים, אני ממש לא מפקפק שיש יקום כזה, אתה צריך להחליט שמישהו אחד הוא לא נורא. ואני חושב שארמנדו ינוצ'י באמת יסתכל על זה ואמר, לא, כולם פה ממש נוראיים. ובקומיקס זה קצת עובר, כי הוא באמת כאילו כל כך לוקח צעד אחורה, שאתה ממש לא נקשר לאף דמות. אבל בסרט אתה לא יכול לעשות סרט שכל כך לא נקשר לאף דמות. אתה צריך כאילו למצוא את הדרך לקשר את דמויות. והמנו העניינות שלי הופך אותם לאנטי גיבורים, למופרזים, לקריקטוריסטים, שאתה מוצא את הדרך חזרה אליהם. אפילו הנבל, הנבלי, בריאה, שהוא המוציא לפועל של סטלין, בסופו של דבר, הוא אדם נוראי, זוועה, מפלצת, כל תואר שתיתן עליו לא יישב עליו מספיק טוב, צריך להגדיל אותו בעוד, אתה יודע, מילה תואר נוראית אחת או שתיים. אפילו הוא, אתה מצליח על ידי המבט הסטירי, אמפתיה זה מילה חזקה, אבל אתה מצליח לפתח רצון שהוא לא לחלוטין ימות, אלא רק קצת ימות, כי הוא אדם נוראי, אבל אתה גם רואה את הצד שלו, ואתה כמעט רוצה ברוצנותיו, לא בטובותו, זו מילה שוב מאוד חזקה, הוא באמת זוועה, אבל כמעט ברצון הטוב שלו, וכולם שם בעצם נוראי. גם החבר'ה הטובים, הסרט כאילו קצת מנסה להציג את חרושצ'וב כבחור טוב, אבל חרושצ'וב הוא כזה, אתה יודע, זה כמו נוח היה צדיק בדורו.
הוא הכי פחות, הוא השני הכי פחות נורא. הבחור הטוב שהסרט, האמת, די מדלג על כל מה שאולי עשה, אז כאמור...
כן, אז בעיבוד של אדי... אז בעיבוד של אדי רדמיין ובנדיט קמברבץ' והבמאי הוא... אני לא רוצה להגיד רון האוורד, אני רוצה להגיד...
אתה יכול להגיד רון האוורד, זה בסדר.
אוקיי, אז בבימוי של רון האוורד, וכולם מדברים במבטא רוסי, ואדי רדמיין הוא חרושצ'וב, ובנדיקט קמברבץ' הוא בריאה.
לא, בנדיקט קמברבץ' הוא זוקוב, בריאה יהיה... האמת, בקטע הזה אני חושב שזה יכול להישאר אותו שחקן, סיימון רסל ביל יכול להישאר בריאה.
לא, הוא טוב מדי, זה צריך להיות מישהו קצת פחות טוב, אני מצטער. זה סרט של רון האוורד, הוא לא יכול להיות יותר מדי טוב. פרנק לנגלה. אוקיי?
וואו, ככה אתה מדבר על פרנק?
לא, הוא מאוד טוב, הוא פשוט בעיבוד הזה יעשה את הביטים שרון האוורד רוצה ממנו, זה לא דיס על פרנק לנגלה כשחקן, זה כזה, אני מדמיית את התפקיד איך שרון האוורד ראה אותו, וזה פרנק לנגלה. כמו שפרנק לנגלה היה ניקסון, כאילו, שוב, אלף אלפי השוואות נבל היסטורי אחר. אני רואה את רון האוורד חוזר לאותו באר.
אז כן, אז בגרסה הזאת חרושו וזוקוב הם שני גיבורים שמשתפים פעולה להילחם בנבל, במקום שני נבלים שמשתפים פעולה כדי להילחם בנבל הרבה יותר גרוע.
בדיוק, וכאילו זה מתסכל במובן של, כאילו ויש את הסרט הזה, יש את הסרט הזה איפשהו, וזה כזה
סרט. יכול להיות שיש אותו ברוסיה, כאילו, אני מניח שברוסיה מישהו הפיק סרט על המוות של סטלין.
שאלה מעניינת. אני לא בטוח בזה.
כאילו לא לסיפור הזה ספציפית, אבל כאילו על התקופה שאחרי, כאילו איזה דרמה היסטורית, או אפילו באותו זמן, אתה יודע, המפלגה הוציאה איזה סרט תעמולה, שבו הציג את כולם גיבורים שתפים פעולה, חוץ מבריאה שהיה האיש הרע שבגד בנו עם סוכנים אמריקאים כנראה.
כן, אני לא מכיר מספיק היסטוריה סובייטית, אני לא בטוח כמוך, אבל כי אני חושב שבאמת זה פשוט... איזשהו פצע פעור שאין לי מושג כמה אתה סס לחזור עליו. כלומר, אתה יודע, יש כל מיני פצעים בהיסטוריה של עמים מודרניים שאתה מאוד אוהב לחזור אליהם, ויש פצעים שאתה מאוד נמנע מלגעת בהם, כאילו כזה אמריקאים נורא אוהבים לדבר על ווטרגייט ווייטנאם, אבל יש כל מיני פשעים ומקומות שהם ממש לא אוהבים לגעת בהם בקולנוע שלהם. כאילו הרבה יותר נמנעים, כזה, כן, אנחנו אוהבים לדבר על השטויות האלה, אבל אנחנו לא כך אוהבים לדבר על שטויות אחרות. אנחנו מדבר על שטויות, קודם כל יש עניין מפלגתי, אז הם פחות אוהבים לדבר על שטויות של דמוקרטים נגיד, בארצות הברית אם אני אקח את זה לשם, אתה יודע, או כאילו מאוהבים רק לדבר על זה מאוד, כאילו, אם אני אקח דוגמה עכשווית, כזה, הפצצות הרחפנים הבלתי פוסקות על עמים אחרים, זה משהו שהוליווד לא ססה לדבר עליו בסך הכל. כאילו זה התחיל בתקופת נראה לי בוש, אבל זה מאוד תפס תאוצה בתקופת אובמה, שהיה כזה, לא יהיה מגפיים על הקרקע, אבל לא אמרתי שום דבר על רחפנים. אז כזה, לכל עם יש את הפצעים שהוא לא רוצה באמת לדבר עליהם, וגם בישראל, עשרות פצעים, אנחנו לא, אנחנו ממש, כאילו יש לנו בקושי תעשיית קולנוע וטלוויזיה, אז אנחנו בקושי, אתה יודע, מספיקים לגרד משהו מזה, אבל אם הייתה לנו תעשיית קולנוע וטלוויזיה מתפקדת, גם אז יש הרבה פצעים פתוחים לחלוטין שאנחנו לא היינו חוזרים אליהם עדיין, כי הם עדיין מאוד, אני חושב, אנחנו טעים קצת לזהות של דברים כעם. כלומר, אני חושב שיש פצעים שאתה מוכן לדבר אליהם, כי אתה תופס, אתה יודע, תופס את ניקסון,
אבל זה העניין, זה לא הסובייטים שמדברים על זה, הסובייטים אני אומר, זה לא הרוסים שמדברים על זה, זה לא הגיאורגים שמדברים על זה, זה ארמנדו ינוצ'י הבריטי, ואולי חלק מחוסר ההצלחה הזאת שהוא משחק, אתה יודע, חוסר ההצלחה הכלכלי וביקורתי את הסרט הזה הצליח בסדר גמור, פשוט שלא מדברים עליו עכשיו, כמו שאמרנו, זה שהוא לא במגרש שלו, ו-The Thick of It זה עדיין סדרה שחוזרים אליה, ו... ויפ זה עדיין סדרה שאני שומע אנשים מדברים עליה, אפילו ששתיהן נגמרו כאילו, אתה יודע, במקרה של דפיקה ודי מזמן.
אני לא בטוח,
אז פה, פה בגלל שהוא משחק בקטע של עם אחר, זה נתפס אולי ככזה, אבל אוקיי, אבל זה לא עלינו, זה לא מדבר אלינו, וגם, אתה יודע, הבריטים שמדברים עם אמריקאים אומרים, טוב, אני מזהה את זה, אני מכיר במה מדובר פה, אני מכיר את האישיות האלה, אני יכול להבין את הקטע.
אני לא בטוח שזה רק זה. כלומר, אני מסכים אותך שיש משהו בזה, אבל... רגע, אני לא חושב שזה רק זה. אני חושב שיש פה... כלומר, קודם כל אתה צודק בזה שיש משקל לעובדה ש... אנחנו מאוד... לא נעים לאנשים קצת לדבר על, אתה יודע, על תרבויות זרות. כלומר, קולנוע פופולרי בשנות ה-80 וקצת 90, זה היה כזה, הנה סרט על ארץ אקזוטית זרה ודברים. ועכשיו אנחנו קצת יותר לוקחים מזה, מרחק כתרבות, כי יש איזשהו פחד מקולטורל אפרופריאשן, שזה מושג שלא נראה שכולם הבינו עד הסוף, ולכן מדי פעם הפחד הוא לאו דווקא מוצדק. אבל אני חושב שהבעיה דווקא של The Death of Stalin זה באמת באיזשהו מקום הוא לא משחרר, זאת סטירה ממש נוקבת וממש שחורה, והיא לא נותנת לך את האסקפיזם שסטירה שיותר נחרטת בראש נותנת. כלומר, אתה יוצא מהמוות של סטלין וכזה הכל נורא, הכל נורא, פשוט הכל נורא בסוף המוות של סטלין. זה לא משנה שהקצת יותר טובים ניצחו, הם ניצחו בדרכים מלוכלכות ונוראיות, שהפכו אותם בדרך ליותר גרועות ממה שהם היו, והכל נורא.
הקטע שבו הסרט מסיים עם ההוצאה להורג של בריה, אני חושב שזה די כזה מכוון של התסריטאים / הבמאי שהגיעו לזה ואמרו, אין שום דרך ליצור סיפוק כלשהו אצל מישהו בקהל, כי הכל כל כך שחור ואפל ומוגזם וקיצוני, בוא נהרוג את, לא סתם נהרוג את הדמות הכי רע בסרט, נבהיר לקהל כמה מגיע לו למות, כאילו אפילו ביחס לאנשים האחרים, באופן סופני ומוחלט, כן. כדי שיהיה איזושהי מידה של סיפוק של, האיש הזה מת, כאילו, זה בסדר, כאילו, הנורא מכל נעלם.
כן, ועדיין אני חושב שלצופים זה לא הסיפוק של, אתה יודע, של... דמויות קומיות כל כך אבסורדיות שזה כיף לחזור אליהם, או איזשהו מצב קיצוני שזה כיף לחזור אליו. כלומר, זה לא סרט שאתה יודע שהוא כל כך אפל שאתה לא יכול לדמיין את עצמך רואה אותו שוב פעם, אבל זה סרט שהוא בסופו של דבר לא נעים. זה לא סרט שאתה רואה בצפיות חוזרות, מעבר לשאלה של מה שדיברנו עליו בתחילת הפודקאסט של... אתה יודע, הפורמט והכל וזה, זה סרט שאתה לא מוצא לנו בצפיות חוזרות כי הוא ממש קשה, זה סרט מחוספס, זה סרט קוצני ואני מאוהב בו בגלל זה, כן? זה לא ביקורת.
אני לא יודע, אני לא חושב שהוא עד כדי כך קשה. הבעיה שלי איתו בצפייה זה שפשוט, עוד פעם, השעה השנייה הרגישה לי כמו חזרה על דברים שכבר נעשו בשעה הראשונה. ומה שבאמת היה מוזרי בצפייה הזאת, כן, זוקו מופיע רק אחרי שעה, כאילו. כן. זה הרגיש לי, הוא היה כל כך גדול במוח לי, שהרגיש לי, הוא מופיע מוקדם, הוא מופיע חצי שעה פנים, אבל כזה לא, הוא לוקח לו שעה להגיע, ועד כמה שזו דמות שאני מאוד אוהב, הוא לא מוסיף מספיק עניין לאינטראקציה בין הדמויות האחרות, ואני מרגיש שבשלב הזה של הסרט, אתה יודע, הוא כבר די הציג את כל התזה ואת כל היחסים שלו ביניהם. ואוקיי, ברור לי שכולם הולכים להיות נגד בריאה, זה כל כך ברור מהרגע הראשון, שהעובדה שלוקח לסרט שעה וחצי, שעה וארבעים, לפני שהם מסכימים, ואז פתאום בחמש דקות, לוחצים על הכפתור, חוטפים אותו מהחדר, קושרים אותו, עושים לו משפט ויורים לו בראש, ואז קוברים אותו בהיסטוריה. זה הרגיש לי בו בזמן איתי מדי ונמהר מדי, וזה סרט שאני אוהב, אבל אני חושב שהסיבה שאני לא אחזור עליו זה כי הוא צפייה לא מאוזנת. זה שעה ראשונה מאוד חזקה, ושעה שנייה קצת מדשדשת לטעמי.
יש מצב, אני חייב להגיד, אני חושב שיש בזה גם משהו מכוון במובן מסוים, כלומר, הסרט מאוד נצמד באיזשהו מקום, הוא מאוד מתקצר את האירועים, אבל מאוד נצמד לתמה של כאילו, אלה האירועים, זאת התמה שלהם, והוא מאוד באמת, כמו שאתה אומר, חוזר על עצמו, אין כל כך את המתח, אז הוא לא מתחיל את הסרט, כלומר, בריאה יהיה, כלומר, גם בגלל שזה סרט היסטורי, אז כאילו כל מי שקצת זוכר משהו על היסטוריה, זוכר את הדברים שקורים, וגם כי באמת זה מאוד ברור כמו שאתה אומר קצת את הכיוון שהסרט שובר אליו, ובעצם השעה הראשונה היא באמת סוג של איזשהו מרוץ עכברים סביב הפחד מבריאה, ואיזשהו עד שהם מצליחים באמת למצוא את הדרך כאילו לחסל אותו קצת. אז אני מסכים איתך שיש משהו בחצי השני שלו קצת נופל, או השליש השלישי שלו, אולי לא החצי השני. אז כאילו, כן, אני חושב שבאמת, אני אגיד את זה ככה, בין אם אנחנו הולכים על הכיוון שלך, בין אם הכיוון שלי, יש משהו בסוף שהוא לא מספק, מספיק בשביל שאנשים לדעתי יחזרו אליו, ובשביל שהוא מספיק ינצר בזיכרון, כי אני חושב שזה, תקשיב, זה סרט, אתה יודע, לא ממש פצפת אותי, אבל כאילו קצת שדיברנו עליו, הראית לי ציטוטים ממנו, וזה כזה, זה סרט שבאמת יש בו מלא ציטוטים, שאנשים היו יכולים לעשות מהם ממים, שאנשים היו יכולים, אתה יודע, להגיד, וואו, 2020 בפריים, וכל מיני שטויות כאלה, והסיום שלו פשוט מונע ממך את הסיפוק הזה. כלומר, ושוב, בין אם זה בגלל שהוא מתפספס, כמו שאתה אומר, בין אם זה בגלל שהוא פשוט שחור מדי, כמו שאני אומר, בסופו של דבר אתה מגיע לסיום, ואתה מרגיש את ההחמצה הזאת. ובין אם זה מכוון או לא, זו שאלה כאילו יותר עמוקה, אבל אתה לא מסיים את התחושה בכזה, איזה אדיר! אתה מסיים אותה בכזה.
כן, עכשיו, זה סרט, זה הסרט הראשון שלנו שמוסס על אירוע אמיתי, כאילו, בפודקאסט הזה.
שדיברנו עליו עד כה, כלומר, שוב, אנחנו חוזים שכל מה שיקרה בדרד נכון, כן? אז לא, סתם.
זה העתיד, זה לא... אני מקווה שהפרקים יעלו לפני 2099, אבל אני לא מבטיח.
כן, אז כן, לשאלתך, זה הפרק, זה נראה לי היחיד בכל כרגע האירועים שיש לנו, אלא אם כן נשנה משהו מאוד שמבוסס על...
לא, אבל יש אולי ביוגרפים, נגיד, שזה גם אירוע אמיתי ברמה האישית, אבל זה... זה כן. סרט שמבוסס גם על קומיקס, והקומיקס מבוסס על אירוע אמיתי. עכשיו, כמו שאמרנו, יש רשימה מאוד ארוכה של אידיוקים היסטוריים שאפשר למצוא פה. אני חושב שבניגוד לסרטים, אם הזכרנו את בנדיקט קמברבץ', את משחק החיקוי, באמת סרט בלתי נסבל, סרט נוראי, בסרט כמו משחק החיקוי, בגלל שמנסה להיות רציני ולהיות מין כזה, הנה שיעור, אתה יודע, על ההיסטוריה ועל מה שההיסטוריה אומרת על ההווה, כשהוא לא מדייק, אתה מתעצבן ואתה כזה, אבל למה אתה משקר לי? אתה באת להעביר לי שיעור היסטוריה, לא, למה אתה משקר כל הזמן? ודף אוף סלין, בניגוד לקומיקס, אתה יודע, הוא מצהיר באווירה שלו של, חבר'ה, אני לא הולך להיצמד לפרטים, זה לא, הרעיון שלי הוא להעביר אווירה של חיים, אתה יודע, אפילו לא בתקופה מסוימת, בסוג, תחת סוג מסוים של שליט. זה האווירה שהיא נם מאוד ספציפית באיך שהיא מוצגת באופן ויזואלי לרוסיה הסובייטית של סטלין, אבל כמו שאמרנו, משהו דומה נמצא בכל מקום שיש בו רודן חזק מספיק.
כן. אני רוצה רגע...
ובזה אני חושב הסרט עושה עבודה הרבה יותר טובה מהקומיקס, או הרבה יותר טובה מרוב הניסיונות לספר סיפורים רציניים על החיים תחת רודן, אם לדבר על קולנוע. איך קראו לסרט ההוא? המלך האחרון של סקוטלנד על אידי אמין?
המלך האחרון של סקוטלנד, שדות ההרג של על פול פוט, שממש בשעה האחרונה נזכר קצת לדבר על זה, כן. לדבר על דיקטטורה זה לא כיף, והקולנוע נמנע מזה כמה שאפשר. אם רגע לשבור מהקולנוע ולדבר על הצד הקומיקסי, יש סצנה שבאמת כדורה לי יותר צרפתית, או לפחות יותר כאילו אירופאית, של קומיקסים על אירועים היסטוריים, שכאילו אני תמיד כזה, אתה יודע, אני רואה כזה וואו, קומיקס על ג'יימס ג'ויס.
מרי קיורי.
כן, קומיקס, כאילו יש כל כך הרבה, קודם כל אני די בטוח שבשלב הזה שאנחנו מדברים עליו יש קומיקס על כל אדם היסטורי שקיים, אבל זה סצנה מאוד כאילו, אני תמיד מרגיש קצת מזולזל כשאני קורא את זה, כי אני תמיד מרגיש טיפש עם כזה, אנחנו יודעים שאתה לא תקרא ביוגרפיה אם היא לא תהיה מצוירת, הנה הציור.
וואו, לא יפה, זה לא קלאסיקס אילוסטרייטד, לא יפה. לא, זה בגלל שבמדינות האירופאיות האלה, קומיקס זה פשוט, אתה יודע, עוד מדיום, וכמו שיש סרטים בדיוניים על, אתה יודע, על אנשים היסטוריים, וכמו שיש ספרים שמשתמשים באלה, אז יש גם קומיקסים עליהם.
כן.
הבעיה היא באמת, בצירוף מקרים מאוד מוזר, ביום שבו אנחנו מקליטים את זה, היה פרק חדש של אחד מפודקאסטי הקומיקס שאני מאזין להם באופן סני קבוע, Comic Books are Burning in Hell, והם דיברו שם על רומן גרפי חדש שעוסק באיש שהרג את ג'ון וויליקס בוס, והם תיארו את זה בתור ספר שלוקח כל כך הרבה בכוונה, כאילו מתעלם מההיסטוריה, כי הוא רוצה, הוא משתמש באיש הזה פחות או יותר בתור מקפצה לדבר על מה שמעניין את הסופר, אבל מה שהם אמרו זה שלטעמם יש המון יצירות, אתה יודע, ביוגרפיות היסטוריות בקומיקס, אין יצירות מופת בתחום הזה. כן, זה מה שהם טוענים לפחות.
יש
אחת. לא קראתי הרבה, אבל ממה שקראתי, באמת רובן, אתה יודע, יש כאלה שהן טובות, אבל לא, לא, קראתי לפחות שני דריסה כאלה, ואין אחד מהם שסיימתי ואני כזה, כן, אני חייב לחזור בשביל משהו.
יש אחת שאני ממש יעמוד עליה, ואני לא יודע, כי יכול שקראת אותה ותגיד
כאילו, אם אתה אוהב אותה, עדיף לקרוא אותה, לעמוד עליה יכול בהחלט לפגוע בקריחה.
וזה קפקה של קראמב. הוא לא כל כך נופל לחורים האחרים של קראמב, שהוא בחור שאפשר למלא עליו פודקאסט מלא אחר, ואנחנו ניגע במפריץ החתול, אבל עד אז נראה לי לא נהיה שם. ספוילרים לפודקאסט. קפקה של קראמב הוא מאוד טוב, כי, ואם לא קראת, אני ממליץ לך למרות שנאה לקראמב, כי גם אני קראתי אצל חבר שלי קומיקסים אחרים של קראמב, והייתי כזה, זהו שיקוץ שאני לא רוצה להרים שוב פעם אי פעם בחיים שלי, ואז איכשהו הגיע אליי קפקה של קראמב, וממש הייתי כזה, זהו שיקוץ שאני רוצה לקרוא שוב ושוב, ואני אשים בספרייה שלי, כי איפשהו המפגש בין קפקה לסגנון המאוד לא נוח של קראמב, אני לא יודע איך לתאר אותו חוץ מלא נוח, הוא כאילו, אתה רואה את הדמויות שקראמב מצייר, ואתה כזה, למה? ואתה קורא את הסיפורים שקפקה מצייר, ואתה כזה, למה? והם עושים שילוב מאוד טוב, וקראמב משלב בין החיים הפרטיים של קפקה לסיפורים של קפקה בצורה מאוד מאוד טובה לדעתי. אז אם כן אנחנו מדברים על סיפורים היסטוריים לא פנטזיים, בגלל שעוד שנייה אני אדבר על אחד שהוא סיפור היסטורי אמיתי, אבל משלב אלמנטים של פנטזיה שאני מאוד ממליץ עליו, אז קפקה של קראמב בולט. ואם אנחנו
כאילו, אם אתה רוצה לעשות ככה, אז אני יכול להגיד From Hell, הקומיקס, לא הסרט.
אבל אנחנו נדבר, ספוילרים, אנחנו נדבר גם עליו. כן, אז קודם כל From Hell הוא גם אחד מהם, השני הוא Boxer and Saints של, וואי, אני לא זוכר את השם של
ג'ין לאן יונג.
של ג'ין לאן יונג, שהוא בדיוק לאחרונה הילדה בת הארבע שלי, עוד מעט חמש, פתחה אותו והסתכלה עליו, והייתי כזה, הוא ממש אלים, אבל היא ממש נראית שקטה ומרוצה. אני אתן לה. היא קראה ספציפית את האחד של סיינטס, החלק הנוצרי.
כן.
אז הוא קצת פחות אלים ונורא, אבל היא עדיין הייתה, כאילו, זה לא קשור
לנושא הפודקאסט. הוא אלים ברמה התמטית, אבל אם אתה לא מבין את הטקסט, אתה לא כל כך מבין שזה... כמה אנשים נרצחים שם.
כן.
זה כמו היוסג יוג'ימבו האלה שכזה, אה כן, הוא נגע בהם אחרת ונפלו על הרצפה וכזה. אל תגיד לילדה.
זהו, זה כזה ככה. בנושא שמאוד לא קשור לפודקאסט, חלק מכזה הקשיים שככל הילדה מתגברת, זה היה כזה, אני צריך להיפרד מהרבה קומיקסים מאוד אלימים, כי היא מאוד בעניין של ספרים, והיא רואה ספר, כאילו, ספרים בתמונות בשלב הזה. אז כזה, אני לא יכול שפריצ'ר יהיה יותר בבית שלי, כי היא יודעת, כי היא מגיעה למדף שלו. אני לא יכול לשים אותו מספיק גבוה, היא מטפסת על הספרייה, ואנחנו צריכים להוריד אותה בכוח. אז כזה כן, זה מצב של כזה, אני צריך לסנן פשוט הספרים היותר מדי אלימים, בוקסר וסיינס איכשהו נכנס לשם, ועכשיו אני רואה שהיא קוראת אותו, שתהנה. חזרה לנושא, אז קומיקסים על אירועים היסטוריים באמת נוטים להיות מפוספסים, וכמו שאתה, אתה אמרת איזה שני תריסר, גם לי יש פחות מזה, כי אני הרבה פחות ממך, אבל הרבה מאוד קומיקסים היסטוריים שקראתי, אמרתי, ואז שמתי בספרייה ציבורית כלשהי, או העברתי הלאה, בין אם זה הזכרתי במעומעם על ג'יימס ג'ויס, או האחד שצא בעברית על המתמטיקה, על הפילוסוף המתמטיקה.
לוגי קומיקס, כן, שזה חשבתי, זה חביב, אבל כאילו לא דחוף לי לחזור אליו.
ממש לא דחוף. על הטמפלרים והמשפט שעליהם, גם כן היה איזשהו קומיקס, כאילו נראה לי קראו לו טמפלר פשוט, וזה.
כן, על רוזה אדומה.
כן, רוזה אדומה גם, זה גם בעברית, ובאמת יצא. וואו, אני לא זוכר עכשיו את השם, על...
הרצל?
לא, אני לא... אגב, גם על הרצל לא קראתי, אבל אני יודע שיש. אני לא זוכר את השם בכלל של הדמויות הזה, זה הכל מאוד מעורפה לי, אבל דמות של אישה במאה ה-20, פילוסופית מאוד חזקה ובלטת, שהדבר היחידי שאני זוכר לגביו, זה שחברה שלי הביאה לי אותו, קראתי אותו, זה היה של חבר שלה, כאילו, זה היה קומיקס ליטאי נראה לי, או איכשהו שקשורה הייתה קשורה למתרגם, וקראתי אותו וראיתי באיזשהו שלב שרשום, כן, כוכבית, סיסל בדי מיל, שיצר את The Birth of a Nation, והייתי כזה, זה לא סיסל בדי מיל, וחזרתי לאותו, והייתי כזה, תקשיבי, זה לא סיסל בדי מיל, זה WF, זה DW גריפיף, צריך להגיד לו את זה, והייתה כזה, מה? לא היה אכפת לה כל כך מהרגע שהמופגן שלי שם. אז הקומיקסים הגיאוגרפיים, כאילו באמת קומיקסים ביוגרפיים זה איכשהו, כאילו זה ז'אנר שמאוד תפס מבחינת כמות, אבל בחינת איכות הוא ממש כאילו מפספס ברוב המפעמים. וכמו שדיברנו על המוות של סטלין הקומיקס, גם שם יש איזשהו פספוס שהסרט, ששוב, אנחנו לא יודעים כמה הוא באמת אמר, קרה קודם את הקומיקס להתבסס עליו, וכמה הוא פשוט התבסס על אירועים של המוות של סטלין, גילה שיש קומיקס על זה ואמר, טוב, אנחנו לא רוצים לשלם זכויות, או אנחנו לא רוצים להסתבך בקרבות משפטיים, בוא נגיד שזה מבוסס עליו, אבל בשני המקרים הוא כל כך מתעלה מעליו, כלומר, עדיין לא הגענו לפינה בסוף הפרק של האו-או.
אנחנו קרובים לפינה, אני חושב.
כן, אבל כאילו בלי שום ספק הסרט, כאילו, בכלל לא תחרות בשום צורה, ומעניין באמת כאילו, אתה יודע, זה משהו שבקומיקסים האלה הם תמיד תופסים הרבה מידע, וזה מאוד מעניין לקרוא אותם, אבל הם אף לא מצליחים לגבש מזה נרטיב של ספר שאני רוצה להשאיר בספרייה שלי.
אז אני חושב שמה שצריך לעשות זה שמעכשיו שיוצרי קולנוע ייקחו את כל הקומיקסים ההיסטוריים האלה אבל יאבדו אותם לז'אנרים אחרים. אז שיקחו את הביוגרפיה הקומיקסית על ג'יימס ג'ויס, שאני חושב היא מארגנטינה, ויעשו אותה למערבון נגיד. או את הביוגרפיה הקומיקסית על ג'ק קירבי, ועכשיו זה סיפור אימה. כן, את הביוגרפיה הקומיקסית על, מה אמרנו כרגע, על רוזה אדומה, זה מחזמר. ברכותיי. הביוגרפיה על הרצל זה עכשיו סיפור מדע בדיוני אחרי הכל. מה הגיוני יותר מלכותב של אלט נוילנד? ספר מדע בדיוני אחד הכי חשובים בכל הזמנים.
אני חושב שאני מסכים. אני חושב גם שאגב זה הפרק שהכי התפזרנו בו עד כה.
בהחלט. זה לא מה שאנחנו אוהבים את הסרט. טוב, אז אמרנו או-או, זה די קל. בסוף הפרק אנחנו בוחרים או את הקומיקס או את הסרט, מה יותר טוב, מה היית משאיר אצלך אם היה לך אופציה רק לאחד.
הסרט. לא דיוק.
כן, זה היה ארוך מהרגיל, היה לנו הרבה על מה לדבר, זה נושא עמוס. אם נהנתם נשמח אם תגידו לנו בתגובות וכאלה, כן, תזרקו לנו לבנה דרך החלון שכתוב עליה, כן, נהניתי.
אם אפשר לבנה דרך החלון, אם אפשר פשוט במייל, אפשר גם לבנה במייל, אבל פשוט...
לבנה במייל, כן.
אני ממש אוהב את החלונות שלי, תיקנו אותם לאחרונה, אני ממש אתבאס מהצורך לתקן אותם שוב.
אז זה היה סטלין מת, ועד הפעם הבאה אני הייתי תום שפירה.
אני הייתי יונתן צוריה.
ונפגש בסרטים ובקומיקס.
To Moscow I came seeking fortune, but they're making me work till I'm dead. The bourgeoisie have it so easy. The Tsar's putting gold on his bread. The people of Moscow are hungry, but think what a feast there could be if we could create a socialist state that cared for the people like me.
I am the man who arranges the blocks that descend upon me from up above. They come down and I spin them around till they fit in the ground like hand in glove. Sometimes it seems that to move blocks is fine and the lines will be formed as they fall. Then I see that I have misjudged it. I should not have nudged it after all. Can I have a long one, please? Why must these infernal blocks tease? I am the man who arranges the blocks that continue to fall from up above. Come Moscovite, let the workers unite, a collective regime of peace and love. I work so hard in arranging the blocks, but the landlord and taxman bleed me dry. But the workers will rise, we will not compromise, for we know that the old regime must die. Long live Lenin, kill the Tsar. We salute the sickle and sore. I am the man who arranges the blocks that continue to fall from up above. The food on your plate now belongs to the state, a collective regime of peace and love. I have no choice in arranging the blocks, and the Bolshevik rule, what they say goes. The rule of the game is we all are the same, and my blocks must create unbroken rows. Long live Stalin, he loves you. Sing these words or you know what he'll do. I am the man who arranges the blocks that are made by the men in Kazakhstan. They come 2 weeks late and they don't tessellate, but we're working to Stalin's 5-year plan. I am the man who arranges the tanks that will make all the Nazis keep away. The Führer is dead and Europe is red. Let us point all our guns at the USA. We shall live forevermore. We can start a nuclear war. I am the man who arranges the blocks that are building a highly secret base. Hip hip hurrah for the USSR. We are sending our men to outer space. I work so hard in arranging the blocks, but each night I go home to my wife in tears. What's the point of it all when you're building a wall and in the front of your eyes it disappears? Pointless work for pointless pay. This is one game I shall not play. I am the man who arranges the blocks.
But tomorrow
I think I'll stay in bed. The winter is cold. I've got plenty of gold. And I'm standing in line for a loaf of bread. Maybe we'd be better off if we brought down Gorbachev. I am the man who arranges the blocks that continue to fall from up above. The markets are free, so much money for me. Tell me, why should I care for peace and love? The markets are free, so much money for me. Tell me, why should I care for peace and love? Peace and love. Peace and love.
And now the wall is down, the Marxist frown, there's foreign shops all over town. When in Red Square, well, don't despair, there's Levi's and McDonald's there. The US gave us crystal meth, and Yeltsin drank himself to death. But now that Putin's put the boot in, who'll get in our way? So we reject free enterprise, and once again the left will rise. Prepare the flags to be unfurled, 'cause we're seceding from the world. We shall regain the Georgian soil. We shall obtain the Arctic oil. We shall arrange the blocks and toil.